ערב טוב. יש? שומעים אחורה? אז אני אגיד את זה עוד פעם. בסנסקריט. כל הכבוד. יום הדוקה. נגמר. היום השני הארוך של ריטריט ארוך. הרבה פעמים, אצל הרבה אנשים, יש פה כמה יוצא דופן, אני יודעת ש... שוחים בתוך אמבטיה של ג'וי ו... עוד! מדיטציה, כן! וכל השאר, מה חשבתי לעצמי? לא, זה היה רעיון גרוע. גרוע ביותר, 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 ביותר. נכון או לא? פעם ג'ק קורנפילד שיתף שבאחד הריטריטים שלו מישהו השאיר לו פתק. Knowing the self is a bad idea. Ouch. הרבה פעמים אנחנו, כן, למען השם, כן, מבינים את זה לחלוטין. לפני הרבה הרבה שנים, באמת הרבה שנים, מביך כמה הרבה שנים זה היה. הייתי בריטריט בפלאם ויליג', שזה... מקום מקסים של מורה, של תיך נתן, בדיוק. מורה נפלא, נפלא, הוא כבר לא חי. נפטר לפני שנה ו... נכון? משהו? קצת? זה היה ריטריט ממש פנטסטי, ובמקום הזה הייתה ספרייה גדולה עם ספרים, ספרי דרמה, שעוד לא יצא לי אף פעם לקרוא, והם לא תורגמו אף פעם לעברית, ואיכשהו היד שלי שלפה ספר שהכותרת שלו מאוד מאוד סקרנה אותי, וחשבתי לקרוא לה שיחה בשם הזה. באנגלית זה נקרא Crooked Cucumber. בעברית מלפפון עקום. זה היה השם של הספר. ואת הספר כתב לא אחר מאשר סוזוקי רושי, זה שכתב את Zen Mind, Beginner's Mind, תודעת זן, תודעת המתחיל. מכירים את הספר הזה? ממש, 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 ממש כדאי לכם. אחד הספרים הנפלאים. סוזוקי רושי היה מורה ממוצע, מורה זן ממוצע יפני, חושבת שהגיע, נכון? שהגיע למערב ולימד ונהיה ככה, באמת אחד המורים הנהדרים. ולמה הוא קרא לספר הזה ככה? זה בעצם היה, אם אני זוכרת נכון, זה באמת היה לפני יותר מ-20 שנה, סוג של סיפור חייו, זה לא היה בדיוק אוטוביוגרפיה, אבל הוא סיפר על עצמו. ומסתבר שאיפשהו גדל והתחנך, הביטוי הזה של מלפפון עקום היה ניתן למישהו שהיה תלמיד הכי גרוע, או בין הכי גרועים. כאילו כולם היו לגמרי על הוואן, יודעים לתרגל, הוא ככה נתן מלא דוגמאות, הוא דיבר על, לא על ילדים, אלא על אנשים מבוגרים שתרגלו במנזר איפשהו היה, והיו את המצטיינים. היו את אלה שהיו יושבים כמו, מה? פסלים של בודה? לא זזים מילימטר, לא משנה מה היה קורה, הייתה להם אקוונימיטי, מין איזון פנימי עמוק מאוד מאוד מרשים, והוא כל הזמן היה בסטרגל כזה, במאבק, עם הברך, עם הזה, עם הזה, המיינד שלו, המחשבות שלו, העתיד שלו, העבר שלו. בקיצור, being human. ובמקום שמנו הוא הגיע, הוא נחשב אחרון התלמידים. וזה נורא מתוק בעיניי איך שהוא התייחס לעצמו, כי באמת הוא היה אחד המורים הכי גדולים, מאסטר ענק. הוא אמר, בזכות זה שנחשבתי גם בעיני עצמי וגם בעיני אחרים כ-crooked cucumber, מלפפון עקום, לא מאלה הישרים שידעו לענות את כל התשובות על חידות הזן ולהתפלפל את הפלפולים של התלמידים החכמים והגיעו לכל מיני מצבי תודעה, whatever they are. הוא היה מאלה שהכל הלך להם נורא קשה. הוא אמר, בזכות זה שהכל הלך לי נורא קשה, הגעתי לאיפה שהגעתי. כי הוא סיפר, עוד פעם, זה לא מחויב, המציאות לכולם, ואני לא יודעת איך זה אצלכם, אבל ככה זה היה אצלהם במנזר, שאלה שהדברים הלכו להם ממש בקלות, לא יותר מדי תרחו, לא יותר מדי השקיעו. זאת אומרת, קצת, זה היה להם קל, אבל... כשהם פגשו את המכשולים הראשונים, הם אמרו, טוב, נו, אולי נלך לעשות קריירה במשהו אחר. והם היו המבריקים שבחבורה. מה זה אומר עלינו? אנחנו יושבים יום שלם, היום השני, נכון? הארוך של הריטריט, וכל מה ש... אני אגיד, חלקכם, הגדול, חושבים עליו, זה כמה אתם לא מצליחים במדיטציה שלכם. שמעתי את זה שוב ושוב 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 ושוב. כאילו מישהו חילק לכם לפני הריטריט, יותר נכון, איך שנולדתם, איזשהו גרף או סקאלה של מה זה הצלחה ומה זה כישלון. ונכון שהקדמנו ואמרנו בהתחלה, אני אפילו הזכרתי את זה, נכון, היום בבוקר, שאין דבר כזה הצלחה וכישלון, נכון, במדיטציה, אז מה המיינד המאוד מתוחכם שלכם עושה, כשאתם מדברים איתי, למשל, בטח גם עם שחר, אנחנו יודעים שאין דבר כזה, אבל אני מרגיש שאני נכשל, אני מרגישה שהמדיטציה שלי גרועה. לפי מה אתם יודעים את זה? קודם כל, זה לא רגש, אתם מבינים, זה מחשבה. אני מרגיש שהמדיטציה שלי על הפנים זה לא רגש. זאת מחשבה, והיא לא נכונה. אתם מכירים את זה, נכון? יצא לכם להיות פעם בזוגיות? אני מרגיש שאת לא בסדר. ואת התווכחית, זה הרגש שלי. אותנטי, אותנטי. אז אחד הדברים הראשונים אולי שאנחנו לומדים, הבייסיק של הבייסיק, האלף בית של איך להתנהל עם הדבר המופלא, המשונה והמוזר הזה שנקרא human being, או יותר נכון, אנחנו, זה להתחיל להפריד, לדעת מה הוא מה. זה מה שאחד המורים הגדולים, המורה של קורנפילד, ג'אן צ'א, דיבר על התהליך הזה. Knowing what is what. תדמיינו שברגע זה סיימתם לחבס במכונת הכביסה שלכם, ואתם מוציאים את כל הדבר הזה ביחד, את כל הגוש הרטוב, בוא נקווה שהסחוט היטב גם כן, ואי אפשר לשים את הכל ככה, נכון? אני מקווה שאתם לא עושים את זה. שלק על החבלים וללכת, לא יהיה רעיון טוב. אנחנו מתחילים להפריד גרביים לחוד, תחתונים לחוד, חצאית, סמלה, ג'ינס, מה זה הדבר הזה? מגבת, מטבח, טוב, נו, לחוד. הדברים מתייבשים לחוד, נראים לחוד, מתקפלים לחוד, לכל אחד יש את המקום שלו ואת הייעוד שלו ואת התכלית שלו. מה המיינד עושה? מחבר את הנקודות. עכשיו עבר עליי הלך נפש מאוד סוער, אני גרוע, המדיטציה שלי גרוע, כל הקונגלומרט הענק הזה של הכביסה, הכל זה דבר אחד כבד, מבאס, לא שמיש, זה מי שאני. מוכר? אף אחד לא מודה. יש מישהו אחד כנה מאחורה. כל מי שצוחק מכיר את זה. אבל באמת כל הכבוד, כי כולכם עדיין פה, וזה בכלל לא מובן מאליו. אני בטוחה שיהיו לכם 1,000 תוכניות בריחה מאלקטרז. מה אני עושה פה למען השם, וטוב, אני אתן לעצמי עוד 2 דקות. איך אני משיג את המפתחות, עם מי אני צריך לדבר, יכול להיות שביליתם מדיטציה שלמה בתכנון של הדבר הזה, ופתאום היה לכם מומנט כזה מתוק, וטוב, אז אולי נדחה את זה לה, אני אחליט על זה בהליכה, ובאמת זה סטרגל, זה מאבק, זה בכלל לא פשוט להיות בבין לבין הזה, בהתנדנדות הזאת. אולי במיוחד בשביל אלה שזה דווקא הריטריט השני שלהם, דיוק שחר ואני דיברנו על זה קודם, ריטריט ראשון, יש פה הרבה כאלה שזה הריטריט ראשון, אתם עוד לא יודעים למה להשוות את זה, הכל היום ונורא, או מדהים, או פשוט אין לכם קונספט לגבי הדבר הזה, אז אוקיי, בואו נראה מה קורה, נשימה אחרי נשימה, ואתם פחות או יותר עושים מה שאומרים לכם, וזה הרבה יותר קל. מי שכבר עבר ריטריט אחד, ואתם יודעים, מה שאנחנו זוכרים בדרך כלל זה לא את כל מה שהיה בריטריט, אלא את ההיילייטים, אז איכשהו בדרך כלל, כשאנשים יוצאים בסוף הנצח הזה מריטריט, יש לכם עוד, עשיתם טבלת ייאוש? כמה דקות נשארו לכם? בסופו של דבר זה דבר די מועיל. הנה, תראו את שחר ואותי. אנחנו, ועוד הרבה אחרים פה. אנחנו שוב ושוב חוזרות ומתרגלות, ואפילו מאוהבות בסיפור הזה. זה עשה הרבה הרבה טוב לנו, להרבה אנשים אחרים בדרך, לאיזה מישהו שקראו לו הבודה, התעורר, זה שהתעורר. ולמי שזה הריטריט השני שלו, אולי זוכר או זוכרת מה היה מה היו החלקים הטובים? לא זוכרים את הקושי ביום השני בדרך כלל. ואז המיינד משווה. יצא לכם לעשות את ההשוואה הזאת? יאי, איזה כואב זה. יאללה, מה היה לי אז ומה קורה לי עכשיו? איזה בסה. אנחנו מוצאים את עצמנו ב... כאילו אנחנו במקצוע כזה של המשווה הלאומי. מה היה אז ומה אחר כך, ועכשיו זה גרוע וזה לא מצליח, ואפילו יכול להיות שאנחנו נקטלג את עצמנו לא רק ככישלון גמור, אלא כקרימת תסמונת המתחזה. קשוח. אז בשבילכם, ובשביל כל מי שאולי חווה את הלך נפש רוח המכאיב הזה, אז אולי השיחה הזאת תשפוך קצת יותר אור וקצת תקליל ותכניס קצת רווח ורוח וספייס מהמרווחים שבין התאים שלנו. יש שיר מאוד מאוד יפה שאני רוצה לקרוא לכם, אני רוצה להקדיש לכם. קוראים לו כיתה. שיר של אלי אליהו, אחד המשוררים, המשוררים הנפלאים שיש. הוא כותב כך: אני כותב אל המעתיקים, אל הלוחשים בחשש זה אל זה, אל החורטים את אהבתם על השולחנות, אל המאחרים, אל אלה שבוהים מבעד לחלונות, בשביל אלה ששוכחים את המחברות, בשביל מי שנרדם על מושבו, בשביל אלה שלא יודעים את התשובות, בשביל זו שמוחקת את מה שכתבה, בשביל אלה שתמיד יושבים בקצה, בשביל זה שקם פתאום ויוצא. בשביל כולנו, כל ה-crooked cucumbers, כל הדבר המפואר הזה שאנחנו, עם כל ההצלחה והכישלון שאנחנו מייחסים לעצמנו, עם כל המחשבות הלא טובות שאנחנו חושבים על עצמנו, ועל התרגול שלנו, ועל החיים שלנו. וכל הדבר הזה בא להגיד, Welcome to the club of humanity. זה חלק מהקוריקולום של להיות בן אדם, של להיות אנושי. ומה הדברים שמן הסתם, קרוב לוודאי, מי אפיל מי פגשתם ביומיים האלה פה? אז בלימוד הקלאסי אנחנו קוראים לזה חמשת האורחים, או בלימוד הקלאסי, קוראים לזה חמשת המכשולים. בעיניי, מה זה לא מכשולים? בעיניי הם הזדמנויות לשחרור. חמישה מצבי נפש, הלכי תודעה, סוג של משפחות שמגיעות עם חמולות, ועם כל מיני חבר'ה שבאים איתם, כאלה שיושבים על הברזלים, כאלה ש... כל אלה שהוא תיאר ועוד הרבה יותר פושטקים. חמישה כאלה, אני... אתם מכירים את המילה הזאת? מסתכלים עליי קצת בהלם. הכל טוב? הכל בסדר? I got your attention? יופי, יופי, יופי. אני אגיד אותם, אני אספר לכם אותם, ותשימו לב מעכשיו למי מהם אתם מתחברים, את מי מהם אתם מזהים באופן תחוף יותר, את מי פחות פגשתם, את מי תפגשו מחר. חלק מהתרגול זה להתחיל לזהות את החבר'ה האלה, את knowing what is what. אז חמש תנועות פנימיות, שהרבה פעמים אנחנו נתייחס אליהם כאל מכשול, כאל תקלה, כאל אורח לא קרו, לא כזה שבא לנו עליו, אלא בא ונתקע ונשאר, ומה יש לאכול ותביא, ומה יש בטלוויזיה וכאלה, ונשאר ונשאר ונשאר, ואנחנו בכלל היינו בתוכנית של משהו אחר. שואלי? או את הווסים? גילוי נאות. אני חיה בחווה בעמק האלה, במושב לוזית, וזה כזה מקום כזה בקצה, זה מקום של מדיטציה, ובקצה הנוף אף אחד לא מגיע לשם, זה מרכז הארץ אגב. יש לי הוכחה אפילו, רוני המנהלת של המטבח גם משם. אנחנו שתיים מאותו מקום. ומתישהו לקראת הערב מתחילים התנים, מכל המסביב, מכל הגבעות מתחילים, והם יש להם, יש להם ווליום. ושתי הכלבות שלי שעד אז מתחפשות לשתי יצורות נאורות, מתחילות לשמוע את הקריאה, מתחילות לשמוע את הבר ואת הפרר, רוחש להם בתאים, ותמיד מנג'ו מתחילה ראשונה, היא הקטנה יותר, החומה, היא מרימה את הראש ומתחילה לילל, והשנייה אחריה קצת מחכה אותה, זה פחות הקטע שלה, אבל היא תמיד גם כן נדבקת, והרבה פעמים אני מצטרפת אליהם. If you can't beat them, join them. יש בזה משהו, וואי, כל כך כיפי. אז בשביל כולנו, בסוף השיחה דם, כולנו נהלל ביחד לירח. האורחת הראשונה, אנחנו קוראים לה השתוקקות, האחזות. המקום הזה שהוא רעב למשהו שלא נמצא כאן עכשיו. הדבר הזה של תביאו לי את זה או שאני משתגעת. אני לא רוצה להכניס לכם רעיונות לראש, אבל אני אכניס לכם רעיונות לראש. אצלי זה תמיד, זה פוגש אותי במנעד של איפה הקפה השווה כבר. מתי יגיע הזמן של, כן, זה הקטנות האלה של, או וואי, איך בא לי, טה-טה-טה-טה, השלם את החסר. זה יכול להיות כל דבר שהוא הזוי לגמרי, ששנייה לפני שחשבנו עליו, בכלל לא זכרנו שהוא קיים בעולם. ופעם אחת שהמחשבה הגיעה, בס, זהו זה. כל המיינד הופך להיות הדבר הזה. בא לי. לפי השתיקה שלכם, אתם לא מודים. מה פתאום? על מה אתה... זה רק אצלך, זה ככה. לשים לב לתנועה הזאת שאומרת, רק שיהיה לי את זה, רק אז אני אהיה מאושרת. וכל עוד לא יהיה לי את זה, אני חותמת פה, אני לא יהיה. אני לא מוכנה. קודם תביאו ואז נדבר. כזה מין. בסדר? בתיאורים הקלאסיים, הקדומים, קוראים לזה Hungry Ghost. זאת אומרת, הישות הזאת היא שהיא כל כך רעבה, יש לה בטן ענקית וצוואר ארוך 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 ודק, וכמה שהיא לא תוכל להתשאר רעבה. שום דבר לא יסביע אותה. ההשתוקקות הזאת היא. הדבר שמצר לנו את המבט והופך אותנו קטנים בדיוק בגודל של הדבר הזה שאליו אנחנו משתוקקים. וכל שאר העולם מבחינתנו לא שייך, לא קיים. אז התנועה הזאת שמאוד רוצה משהו שלא נמצא עכשיו ומעברת אותנו, מסנג'רת אותנו, מסנברת אותנו סביב הדבר הזה. האורחת הראשונה. מזהים? קרה לכם מתישהו בחיים דבר כזה? בעשר דקות האחרונות? מי מרים יד? יופי. כנות רדיקלית. זה כולכם עכשיו הקבצה א', כל מי שהצביע. זה מה שלוקח אותנו הלאה בדרך, אין מה לעשות. האורחת השנייה אותו דבר, רק הפוך. במקום התנועה הזאת שרוצה, רוצה, 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 ואף פעם לא די לה, התנועה הפוכה. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה שזה ילך. רק שזה ילך, אז אני אמושה. כאב בברך, מחשבה מציקה, הזמן של המדיטציה. נכון? אם זה ילך, אז אני אהיה מאושר. שהמורה הזאת תפסיק כבר לדבר. אז, שהמדיטציה תיגמר. והרבה פעמים זה הולך ביחד. זה הולך ביחד, שתי אלה, נכון? זה משיכה דחייה. אני מתה שהפעמון כבר יצלצל, רק אם הפעמון יצלצל, אז אני המאושרת, ואני מתה כבר שהמדיטציה תפסיק, זאת אותו דבר, נכון? העדיפה הזאת. תכלס, לפעמים אנחנו יכולים לבלות, בא לי להגיד חיים שלמים, אבל הרבה מאוד מהזמן בכמיהה לצליל הבא. יש. הרבה פעמים כשאנחנו מתרגלים, רק כשאנחנו נשמע את הצליל הזה אחרי 45 דקות, נתחיל לתרגל באמת מדיטציה. שמתי לנו שחר שאלה אתכם את זה. שימו לב מה קורה עכשיו שהפעמון צלצל. בשביל הרבה אנשים, 45 דקות היה סטרגל, היה מאבק, הפעמון צלצל. מה הבעיה עכשיו? אפשר לתרגל בנחת. שנתי, שנתי, הכל טוב. No problem. שימו לב לטריקים של המיינד. המיינד מכניס אותנו לכלא, המיינד מוציא אותנו מהכלא. אין כלא. Breaking news, אין כלא. The kelle is in the mind. אין כלא חוץ מזה. זה פשוט מזכיר לפני שנים, הייתי באשרם בדרום הודו, מקום שאני הולכת אליו הרבה, ומישהו שם ביקש ככה, נותנים חדרים כאלה קטנים, כאלה לתרגל שם, ומישהו שאל את המנג'ר שמחלק את החדרים, אם אפשר לקבל חדר שקט. עכשיו זה הודו. אני לא יודעת מה אתם חושבים על הודו, או מה נדמה לכם שקורה בהודו, שקט אין שם. אוקיי? אתם באים בריטריט, אתם יכולים ליפול על עונת החתונות, מהבוקר עד הבוקר, מוזיקה בקולי קולות. קיצור, הוא ביקש חדר שקט. אז המנג'ר ההודי הסתכל עליו, אמר לו, Quiet is in the mind. ממש נכון, נכון. אז איפה היינו? בכלא. משיכה, דחייה, תביאו לי את זה, קחו ממני את זה, אז אני אמושרת. אם לא, אז אני לא אהיה. אנחנו חתמנו על החוזה הזה, ואני לא אהיה אמושרת עד ש. החיים לא הסתדרו לפי איך שנראה לי שהם אמורים להסתדר. שמתם לב למה החיים עושים? תמיד הפוך. תמיד הפוך מה שנדמה לנו שאמור לקרות. Got your attention, האורחת השלישית, הרבה מכם שיתפו. האורחת השלישית, המקום הזה של הנמנום, האפיצות, העייפות, ההירדמות, הסרעפים, הנמנונים, הדבר הזה שהוא כל כך מובן וידוע וברור. כולכם, כולנו, באנו מחיים כל כך עמוסים, שברגע שהגענו לקייטנה המהממת הזאת, שמכינים לנו את הכל, והאוכל, סדר, ולא צריך לדאוג מכלום, לא צריך להיות nobody. ממש, אין עלינו שום אחריות ושום מחויבות. והכל, כל הסטינג המופלא הזה, רק בשביל שנפגוש את עצמנו פנימה. אפשר לנוח, ותשלק מהמנוחה, אנחנו נרדמים. אז קודם כל, יש הרבה היגיון ובריאות בשינה הזאת. זאת שינה בריאה, כן? בטח בהתחלה של הריטריט, בטח כשחם. אז אם נרדמתם כמה פעמים, זה נשמע מאוד בריא והגיוני. ולפעמים מה שצריך לעשות זה פשוט לישון טוב טוב את השנץ, להשתמש באיזו הפסקה אחת וממש לישון אותו טוב, לישון מוקדם. לילה הראשון הרבה אנשים לא ישנים. אני לא יודעת איך אצלכם זה היה, אבל לילה כבר תשנו טוב. תמרים יד לכל אורח. טוב מאוד. אבל מה קורה אם ישנו ממש טוב, וישנו עוד, וישנו עוד, וישנו עוד, וישנו עוד, ואנחנו ממשיכים להירדם במדיטציה? או, פה זה מתחיל להיות מעניין. הרבה פעמים ההירדמות מגיעה לא כי אנחנו באמת עייפים, אלא מה שבאמת מעייף אותנו, זה לא חוסר שעות שינה, אלא זאת ההתנגדות שלנו. משהו בנו מתנגד למה שקורה, למה שאנחנו מרגישים, לאיך שאנחנו עכשיו. ההתנגדות הזאת יכולה להיות מאוד מאוד מעייפת. לא בא לנו עכשיו לפגוש את מה שעולה. Fair enough, לא צריך בכוח. אבל לדעת, להבין שכרגע אני לא בדיוק על הדבר הזה, או אני לא בדיוק היפרון הכי מחודד בקלמר, מכירים את הביטוי הזה, כי יש לי איזה בפר שם, אני עוד לא מוכן, אני עוד לא מוכנה לפגוש את הדבר שמחכה לי, שאני אהיה מוכנה לפגוש אותו. אז הרבה אנרגיה הולכת על לא עכשיו, ולא כרגע. Fair enough, רק לדעת את זה. יש עוד כל מיני סיבות ללמה נרדמים, זה הרבה פעמים. דווקא כשהשקט נהיה יותר ויותר נוכח, אבל אין מספיק אנרגיה במערכת, אז דווקא יש הרדמות. האורחת הרביעית, אותו דבר, רק הפוך. What might this be? עוררות יתר. אי שקט, בדיוק. אנחנו כמו, לפני 2600 שנה, הבודה אמר, זה כמו כמו שאתם יושבים על קן נמלים, תיאור כזה של קן תרמיטים, שהכל, הכל, הכל מהקצץ, הכל מציק, הכל. כולם יושבים כמו פסלים של בודה, ורק אני כל הזמן צריך לסדר ולהזיז ולהתגרד, ואז אנחנו מתחילים עם השיפוט על הדבר הזה, ובכלל, חגיגה, סיסו ושמחו. אוקיי, חתיכת אורח העניין הזה של אי השקט. וגם פה יש הרבה מה לעשות. כן? אם דיברתי קודם, הזכרתי קודם את האורחת של הנמנום וההירדמות, אז לא אמרתי מה לעשות איתה, אבל מעבר ללישון, והבנו שזה לא, אז הרבה פעמים לפקוח עיניים ולקחת נשימה עמוקה, או כמה נשימות עמוקות במדיטציה, ואם זה לא עובד, אז לפקוח עיניים ולעמוד. בכוונה אני אומרת, תפקחו עיניים, כי אנשים בעיניים עצמות לפעמים נרדמים בעמידה, ו-please don't. אתם נעמדים, תפקחו את העיניים, זה עוזר לאנרגיה ככה לעלות למעלה, וזה מאיר אותנו כשמתרגלים בהליכה, תיקחו איזה סשן קצת יותר מהיר. תשטפו פנים, תשתו מים, תזמינו אנרגיה למערכת. וזה לא מפסיק לכם את התרגול, זה להפך, זה הופך להיות התרגול שלכם. עם אי השקט זה קצת יותר קשה להתמודד, זה נכון, כי זה ממש ממש מציק. ושם יש לנו הזדמנות לפתח, שוב, את המילה הזאת שהזכרתי קודם, אקוונימיטי, איזון פנימי עמוק, להרגיש את האיכות של האדמה, של איך אנחנו יושבים ומרחיבים את המיכל. להרחיב את המיכל או להרחיב את הכלי שאנחנו, זאת אחת ההגדרות היפות שאני מכירה למדיטציה. אפשר להחליף את המילה מדיטציה בלהרחיב את הכלי, להרחיב את המיכל. אם תיקחו, למשל של הבודה, כפית של מלח, ושימו אותה בכוס מים, המים יהיו מלוכים. תיקחו את אותה כפית, אותה כמות של גרגירי מלח, ושימו אותה במיכל ענק, לא נרגיש הרי את הטעם של המלח, נכון? מה קרה? כמות גרגירי המלח לא השתנתה בכלל. מה שהשתנה זה המיכל. אז אנחנו לא בעניין של לאפס את גרגירי המלח או להפוך אותם לסוכר. צריך גם מלח, גם סוכר, גם צ'ילי, גם פלפל, גם את כל הטעמים אנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים להשטיח שום דבר ולהפוך את עצמנו לאיזה, לא יודעת מה יש לכם בראש, אידיאל של פסל. לא, להפך. It's about being alive. עוד ועוד ועוד. זה בעצם להזיז את כל מה שחוצץ בינינו ובין ה-aliveness שלנו, בין החיות שאנחנו יכולים להיות, בין המימוש של הפוטנציאל האנושי הכל כך יפהפה וייחודי של כל אחת ואחד מכם. והמודל הוא מודל של הסרת השכבות, אם תרצו. לא אכנס לזה לעומק הרגע לבריאות, אבל זה יותר, האיכויות נמצאות שם כל הזמן, מחכות שסוף כל סוף נזיז, 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 נבין מה זה מה, גרביים, ג'ינסים, מגבות. אוקיי. יותר ויותר להתקרב למי שאנחנו באמת. המשפט של רמן המהרשי, מורה מהאשרם שהזכרתי קודם. המסע הרוחני הוא מסע אינסופי ממי שנדמה שאנחנו אל מי שאנחנו באמת. כשאנחנו לומדים להרחיב את המיכל, שימו לב, זה מסע אינסופי. זה חלק מהיופי שלו. זה לא, הגענו, ביי. מה יש בטלוויזיה? וואו, עוד ועוד יופי, עוד ועוד חסד, עוד ועוד פתיחה, עוד ועוד לימוד, עוד ועוד גילוי. והרבה ממה שקורה כאן זה הרחבה של המיכל, ואיך המיכל מתרחב, כי אנחנו, we rub against the edge, אנחנו קצת כמו... מרחיבים, ככה כמו הודפים את הדפנות שלנו. בסדר? העובר שאנחנו גדל בתוך הרחם הקוסמית הזאת. הוא גדל והרחם גדלה איתו והמיכל גדל. חלק גדול ממה שאנחנו לומדים פה, מעבר להבין מה זה מחשבה ומה זה רגש ומה זה תחושה וכל הדבר הזה שאנחנו חושבים שהוא דבר אחד שמגדיר. זה למשל לדעת שהלא נעים הוא לא בהכרח לא טוב, והנעים הוא לא בהכרח טוב. אם אנחנו מוכנים לשמוט את המושגים על טוב ורע, ודווקא ללכת למושגים של מיטיב או פחות מיטיב, זה עושה את זה יותר מעניין באיזשהו אופן. והרבה דיברנו איתכם היום פה, גם שחר וגם אני, על היכולות שלנו לעבוד עם הלא נעים. במצב הככה אינטנסיבי של זה, זה כאב. ואיך עובדים עם כאב? יש הרבה הרבה דרכים לעבודה עם כאב, גם פיזי, גם נפשי. הרבה פעמים הם חופפים, כן. וכל אלה בתוך הדבר הגדול הזה שנקרא להגדיל את המיכל. וכשהוא מגיע האורחת הרביעית של אי השקט, מאוד עוזר לנו שיש לנו כבר מיכל טיפ טיפה יותר גדול. אם קודם כל דבר קטן היה מקפיץ אותנו, חם לי, אני חייבת שמישהו יעשה משהו עם זה. או קר לי, אני יושב מתחת למזגן, אני מתקרר, שמישהו יעשה משהו. ישר המיינד מתחיל לחפש אשמים. יש איזה ספר, שהרבה פעמים אני מצטטת, איזה אוטוביוגרפיה של מישהי שמספרת, זאת המחשבה הראשונה שלה בבוקר. What's wrong and whose fault it is? כזה. מצב הישרדותי כזה. אז אם אנחנו שמים לב לטריגרים שלנו, ואפילו רגע אחד אנחנו מוכנים להיות שם בנחת, dare I say, זה מאוד לא נעים יכול להיות. זה לא בשביל לצבוע את זה בוורוד. זה יכול להיות ממש לא נעים הכאב בברך. זה יכול להיות ממש לא נעים השברון הלב. זה יכול להיות ממש לא נעים הטמפרטורה. זה יכול להיות ממש לא נעים החיים האלה לכמה רגעים. מה מתאפשר לנו כבני אדם? וזה דבר פשוט מופלא. כשאנחנו מוכנים להיות עם הלא נעים. בואו. היום, הרי החינוך הרבה פעמים היום, ואולי תמיד זה היה ככה, אני לא יודעת, לילד או לילדה משהו כואב, והם באים ומספרים את הכאב שלהם, וצורכים את הכאב שלהם, ובוכים את הכאב שלהם, הרבה פעמים משתיקים את זה. איך המבוגרים משתיקים את זה? נורא קשה לשאת כאב של מישהו שאנחנו כל כך אוהבים והוא קטן וחסר ישע. איך המבוגרים משתיקים את זה? יש כל מיני אסטרטגיות גרועות, נכון? קח משהו טעים. אל תבכה. מה את בוכה? זה שטויות. תהיה רמבו, למשל. יופי. מעולה. קחי משהו טעים, תתנחמי. לא, סביב אותך, בוא נעשה משהו נחמד. או, מה קרה? ובוי, מה קרה? נכון? שימו לב, אם אתם עושים את זה פנימה, אתם פוגשים את עצמכם ברגע קשה. מה אתם אומרים לעצמכם? האם אתם good enough parents? או שאתם ההורים האלה ש- you freak out, אתם נבלים נורא שהילד הפנימי צורח. ואז אתם מנסים להשתיק אותו בכל מיני צורות ודרכים לא מיטיבות. מתחילים לזהות? מודים? יופי. ברגע שאתם יכולים להודות בזה, בפניכם. ביניכם לבין עצמכם, אתם על הדרך to re-mother yourself, to re-father yourself. מאוד מאוד חשוב. רובנו, לא משנה כמה ההורים שלנו השתדלו, היו חלקים, אני אגיד את זה בלשון עדינה, לא מותאמים. בסדר, יש תאריכי תפוגה גם לדברים האלה. מתישהו, יאללה. אנחנו מבינים שזה החיים שלנו, ואי אפשר ללכת ולטבוע, זאת אומרת, אפשר, אבל זה לא יעזור, חזרה ולנסות לשנות את העבר. אתם מכירים את המשפט של תיך נתן שהזכרתי קודם, על סליחה, ויתור על התקווה לעבר טוב יותר. משמעות עמוקה של סליחה, ויתור על התקווה לעבר טוב יותר. אז איפה הייתי? בחמישי, רגע, עוד לא הגענו. הרחבנו את המיכל, היינו good enough parents לעצמנו. ואז מגיע האורח הרציני באמת. האורח הרציני באמת, האורח של הספק. תסתכלו בשפה עצמה אפילו, הספק מפסיק. בדרך כלל, כן, יש כמה סוגים של ספק, אבל הספק הנחסי, כן, הספק שיש בו את השורש של הפסקה של משהו, הפסקה שהיא לא מיטיבה, זה שרשרת של מילים שיש בהם דחייה, למשל, ושליליות, וזה הרבה פעמים כלפי עצמנו, הרבה פעמים כלפי מישהו אחר, לרוב זה גם וגם. What's wrong and whose fault it is, מה לא בסדר ומי ישם פה, אנחנו ואתם וכולם. לא נצא מזה טוב. הרבה פעמים הספק מגיע דווקא רגע לפני. זה מאוד מעניין. תשימו לב, מתי הוא מגיע, מתי הוא עולה. זה קצת כמו מישהו סיפר לי על זה פעם, שרגע לפני שמטוס מגיע למהירות הכל, וחוצה את מהירות הכל, רגע לפני הוא מאוד מאוד מרעיש. הוא מאוד משתקשק, הוא מאוד מרעיש. וכשהוא חוצה את מהירות הכל, נהיה שקט. רגע לפני אי אפשר לצפות את הדבר הזה בכלל. אם אנחנו לא מכירים את זה ולא יודעים את זה. נראה כזאת שערה, כזה בלגן. מה זה הדבר הזה? אבל מי שמבין ומכיר תהליכים כאלה, שזה לא מישהו פה בריטריט ראשון, יודע שהרבה פעמים זה מבשר דווקא על חציית איזשהו סף. אוקיי? שימו לב לאורחים, שימו לב לאי השקט, שימו לב לאי הנחת, שימו לב לקריזה ששולפת אתכם, לא משנה ממה, קחו כמה נשימות, תתרחבו סביבה, תראו מה עכשיו מתרגר אתכם בתוך הסיפור הזה, ותדעו שהרבה פעמים, דווקא מתוך האש, משהו אחר נצרף, נולד. אתם איתי? יש ספק שהוא מאוד מאוד בריא. כן, הספק שמדברים עליו בזן. ספק קטן, התעוררות קטנה. ספק בינוני, התעוררות בינונית. ספק גדול, התעוררות גדולה. מה זה הספק הגדול הזה? ההסכמה שלנו לשים סימן שאלה ולא סימן קריאה. לא ככה זה וזהו זה, אלא להמשיך לחקור, להמשיך לבדוק, להמשיך להתעניין, להסכים, להיות בלא נודע. זה לא קל בכלל, נכון? מבורך. אז הרבה פעמים אנחנו נרצה לא ליפול לתשובות בית ספר האלה, הנורא מובנות מאליהם, אלא דווקא להתחיל ללוש את הדברים ולהסכים לא לדעת, להסכים לא לתת לעצמנו ציונים, להסכים לא לשים את עצמנו בקטגוריות של הצלחה או כישלון, אלא ממש לפגוש כל רגע מחדש כפי שהוא מופיע. לפעמים הוא יהיה נעים, לפעמים הוא יהיה לא נעים. לפעמים הוא יהיה מעורבב כזה, גם זה וגם זה, או לא זה ולא זה. ולשים לב לתנועה האוטומטית שלנו מול הנעים, מול הלא נעים, מול מה שנקרא ניטרלי נגיד. אחת הקבוצות שפגשתי היום, ציטטתי את המשפט של לנרד כהן שאמר, If you don't become the ocean, you'll be seasick every day. If you don't become the ocean, you'll be seasick every day. אם לא נהפוך להיות האוקיינוס, יהיה לנו מחלת ים כל יום. וזה למה טיבטי אחד אמר, אם תצפי שחייך יהיו עליות ומורדות, תודעתך תהיה הרבה יותר שלווה. אם נצפה שחיינו או בחיינו יהיו עליות ומורדות, תודעה שלנו תהיה הרבה יותר שלווה. הרבה יותר שקטה. מה זה אומר עלינו כבני אדם? יש לנו ציפייה, לא לגמרי מודעת, הרבה פעמים, שהדברים אמורים להיות אחרת ממה שהם. המדיטציה שלי אמורה להיות אחרת, אני אמורה להיות אחרת, הוא אמור להיות אחר, החיים אמורים להיות אחר. וכל האמור וכל הציפייה הזאת היא בעצם סוג של עטיפה, שכמו חוצצת בינינו ובין הדברים כפי שהם. ושם המאבק, ושם הסטרגל, ושם הדוקה, אי הנחת, חוסר הסיפוק, אי סביעות הרצון. יש הרבה עבודה לעשות מול האורחים, יחד עם האורחים. לא בשביל להפוך את התנועות הפנימיות האלה לאויבות שלנו, אלא בשביל לפתוח שולחן ולהזמין אותם לשבת איתנו. ולדעת אותם היטב היטב איך הם מביעים את עצמם בתוכנו. לדעת שהם גם באים לחלק מהזמן, נשארים חלק מהזמן וחולפים. זה לא כל הזמן תמיד ככה. למרות שכשאנחנו אחוזים באיזה אורח, נדמה לנו שהוא זה או זה, זאת המציאות וככה זה יהיה תמיד. זה לא נכון. זה גם לא נכון. ואחת הדרכים המדליקות לעבוד עם האורחים, מעבר לראות אותם ולשים לב מתי יש לי את היצירות הזאת של התכווצות של אני רוצה משהו, בא לי, בא לי, בא לי, או אני לא רוצה, לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי. וכל התנועות האוטומטיות האלה בין ה-pleasure and pain, pleasure and pain כל הזמן, או הנמנום, או אי-השקט, או הספק, כל החבר'ה האלה. אחת הדרכים המדליקות לעבוד איתם זה לשאול את עצמנו, מי הגיע עכשיו? מה טוב בזה? מה טוב במי שהגיע עכשיו? שאלו את עצמכם את השאלה הזאת. מה טוב בזה? מה הרוח הזה עכשיו מלמד אותי? מה הוא מראה לי? ישנו ריק שאנחנו צריכים לאסף אליו. ישנו שקט שממנו תפרח הערוגה הבאה. ועכשיו, צריך לחכות את הרגע הזה עד שהדברים יקרו מעליהם. זה שיר של מישהי בשם גלי רביץ. נקרא אותו שוב, נכון? מואפת. ישנו ריק שאנחנו צריכים לאסף אליו. ישנו שקט שממנו תפרח הערוגה הבאה. ועכשיו, צריך לחכות את הרגע הזה עד שהדברים יקרו מעליהם. אז הרבה פעמים זה בדיוק מה שקורה. הכנו את הגינה, אדרנו, סיכלנו את האבנים, השקנו, זרנו כל מיני קושרי חנקן, כל מיני, נותנת לכם כבר כמה טיפים לקיץ. כל הדברים האלה שהם סוג של שווית נגיד. שמנו את הטפטפות נגיד. התמנו את הזרעים נגיד. או את הפקעות. או את השתילים כבר, הגיע הזמן. עכשיו, אל תתחילו עם הזרעים, כבר too late, לקיץ. סידרנו מרחב בטוח, זאת אומרת, גידרנו. במקרה שלי זה התרנגולות, הברווזות, הכלבות. אתמול הגיע טווס, אין לי מושג מאיפה. שני ארנבים שברחו לילדים של השכנים. קיפוד אחד ו... מיינו. תכף אני אספר לכם על מיינו, אולי. זמן. סוג של ציפור, מיינה, רק בבן. מיינו. אז גידרנו את הגינה היטב, היטב, היטב. מה עוד נותר לנו לעשות? כלום. עשינו. זהו, עשינו. עכשיו אפשר להמשיך רק ככה בקטנות. לעקור את מה שלא מיטיב, לשים לב אם זה לא התייבש מדי, אז להשקות. זהו פחות או יותר. לשמור שהגדר לא נפרצת על ידי כל היצורים האלה. זהו פחות או יותר. מה יקרה? לא בידיים שלנו. אנחנו את החלק שלנו נתנו. We made ourselves available. באתם לפה, הרשמתם לריטריט, ישבתם בריטריט ולא ברחתם. זהו. זה כל מה שאתם צריכים לעשות. כל השאר זה הדבר שמתפתח וקורה ומתאפשר בזכות זה ששמתם את עצמכם. אז בדיוק כמו הצעצועים האלה של הילדים, נכון, שהם מותחים, 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 מותחים את הקפיץ, ואז עוזבים, ומה קורה? שזה מומנטום, הצעצוע הזה מתופף, רץ, לא יודעת מה, מה הוא עושה. צז, רץ, רץ. אותו דבר, אותו הדבר בדיוק. אנחנו באים לפה מחיים שרק מתחו, 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 מתחו את הקפיץ הזה, מתיישבים בריטריט, ואז all hell break loose. קודם היה לנו הרבה יותר שקט. עכשיו איזה בלגן. מתקפה של אורחים, מה שנקרא, מתקפה משולבת של חמישתם וכל החבר'ה שלהם. אז בנחת. אוקיי? לדעת שזה חלק מהקוריקולום של הסיפור הזה. שהרבה פעמים ככה זה מתפרק. וזה טוב שזה מתפרק. סוף סוף זה מתפרק. מאחורי כל זה יש משהו אחר. שרק מחכה להזדמנות סוף כל סוף להישמע, סוף כל סוף להרים את הראש, סוף כל סוף לנשום, סוף כל סוף להיראות בפנינו. האם אנחנו שומעים את הקריאה? בטוח שכן, אחרת לא הייתם פה, אחרת לא הייתם לוחצים על הסנט שמילאתם את הטופס הרשמה. ואין לנו מושג הרבה פעמים מה הביא אותנו לפה, אבל משהו הרבה יותר עמוק הזמין אותנו לכאן. ואנחנו יושבים פה ואנחנו אומרים, אוי, זוכרים, התחלנו ככה את השיחה, מה חשבתי לעצמי ש... אבל איזה דבר מופלא וגדול קורה תוך כדי המחשבות האלה. המחשבות האלה ממשיכות לחשוב את עצמם בכיוון קבוע. Poor me, what did I think? וכל אותו הזמן קורה משהו ממש מופלא. קוראים לו תהליך של שחרור. ומי אמר לכם שהוא אמור להיות מתוק, ורוד, כליל וכיפי? Nobody. לפעמים זה יהיה ככה, ולפעמים זה יהיה מה שצ'רצ'יל הבטיח במלחמת העולם השנייה. Sorry. המיינד שלי, אני חייבת לעשות איתו משהו. דם, יזע ודמעות. לפעמים ככה זה יהיה. לפעמים זה יהיה ככה, ולפעמים זה יהיה ככה. זה ממש, ממש, ממש בסדר. אתם יודעים? אם אנחנו יודעים שזה בסדר שיכאב לנו, זה בסדר לפגוש את הלא נעים. אנחנו לא צריכים ישר להשתיק את הילד הזה, לנזוף בו, לצרוח עליו, לקחת אותו מהר לאיזה פיצוי. Just relax. אפשר לחבק אותו, אפשר להיות עם הכאב שלו. אפשר לנשום יחד איתו. בואו ניתן לכאב סוף כל סוף לעבור את הטרנספורמציה שהוא יכול לעבור, לעבור את האלכימיה שהוא יכול לעבור, סוף כל סוף לעבור את מהירות הכל. ואולי לצאת מהצד השני יותר גדולים, יותר שלמים, מיכל יותר גדול. אנחנו פה בסוף חג השבועות, זה זמן מאוד מאוד יקר לדברים האלה. מי שקצת מכיר את השפה הקבלית של כלים ואורות, זה בדיוק החג בשביל זה. כל ה-49 ימים ספירת העומר, מכינים את הכלי, מכינים את הכלי, מכינים את הכלי, כדי שבליל התיקון, כן, יגיע האור ויהיה לו לאן להאסף. זה דימוי מאוד מאוד יפה בעיניי. מה זה האור הזה? זה כל הטוב הזה, שהרבה פעמים אין לנו בכלל את ה... יכולת בכלל לדעת שהוא כאן ולהרגיש אותו ובכלל לזהות אותו. יותר מדי מונסודיום גלוטומט הסתובב לנו במערכת ודרמות ומה לא. יש מורה הודית שאני לא זוכרת את שמה, שאמרה ככה פעם שאנחנו כולנו, זה מאוד דומה הדימוי שלה, זה הזכיר לי, אנחנו כולנו הולכים בעולם עם כלים כאלה ככה, קטנים מדי, השפע כל הזמן יורד, האור כל הזמן יורד, הטוב כל הזמן נמצא, אנחנו הולכים עם כלים קטנים מדי, הפוכים. What do you want? How do you want it to come to you? You walk like this. תהפכו, הפוך גוטה, הפוך. זה בשביל האלה שהם 50 ומעלה, לא חשוב. Google it after. אז המקום הזה של מה אני צריכה לעשות בשביל ה-well-being שלי. להתחיל להתכוונן לדבר הזה. אז האלף בית של השפה הזאת זה נעים לא בהכרח טוב, לא נעים לא בהכרח לא טוב. ההסכמה הרדיקלית, האמיצה שלנו לפגוש את הלא נעים בלב פתוח כבר, וואו. איזה מומנטום צברנו ככה. כבר התרחב המיכל שלנו עוד ועוד ועוד, ותכלס הדברים האלה קורים רובם בחושך. אנחנו יושבים ובסך הכל מה אנחנו עושים? עיניים עצומות, חוזרים לנשימה, no big deal, no news, מה אני עושה פה? אני מבזבז את הזמן שלי, יכולתי לעשות 1,008 דברים אחרים. לא, 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 לא. זה הדבר. זה הדבר. אני תמיד אומרת ש... מדיטציה בעיניי זה אקט פוליטי. כי למה? כשאנחנו עוברים דרך החלקים הכי מכאיבים שלנו, ולא רק שורדים כדי לספר, אלא גדלים משם, ומבינים שמה משהו מאוד גדול, ה-well-being שלנו גדל, ואדם שטוב לו לא פוגע באחרים. אדם שטוב לו לא פוגע באחרים. פשוט זה לא קורה. ככה. אני רוצה להזמין את כולנו לעשות את המאמץ המקודש, הנאצל. הבודה דיבר על על החיים שלו, החיפוש הנאצל, the noble search, לעשות את המאמץ הזה להיות מאושרים. והמאמץ הזה עובר דרך כל החלקים האלה שהזכרתי קודם ועוד מלא מלא אחרים. ההיסטוריה הכואבת שלנו, ההביט פטרט שלנו, כל הדברים האיומים שאנחנו חושבים על עצמנו, או עושים לעצמנו, או חושבים על אחרים, או עושים לאחרים, כל הדבר הזה נקרא החיים בעולם. כשאנחנו מתחילים להבין שהלכנו עד עכשיו עם הכלי הפוך וקטן מדי, משהו מתחיל להשתנות בתפיסה שלנו. ומה משתנה? תכלס, guys, girls, הדבר היחיד שמשתנה, הראייה משתנה. ההבנה שלנו משתנה. האופן שבו אנחנו מבינים, רואים ומבינים את הדברים. ויפאסנה, ראייה צלולה. Liberating insight. שימו לב למילים, גם באנגלית, גם בעברית, גם בסנסקריט. ראייה ותובנה קשורות ככה. כשאנחנו רואים משהו לעומק שלו, הבנו שם משהו מאוד מאוד גדול. ובשביל שנראה משהו לעומק שלו, זוכרים את הבריכה מהבוקר? שב ואל תעשה, בוא נתחיל עם זה. לא לעשות בלגן, קודם כל. להניח לבריכה להצטלל. הדברים מעליהם מתחילים לצוף ולצוץ, כן? כמו הפקעות האלה ששמנו בערוגה שלנו. השקענו הרבה מאוד מאמץ. מאמץ נכון, מאמץ מיטיב. ועכשיו, בואו ניתן לדבר הזה, למומנטום להתפרק, לזרעים שהשקענו לצמוח. וכל החלקים המכאיבים שאנחנו עוברים, זה הקומפוסט לסיפור הזה. Yes, בדיוק ככה. איזה מין דבר זה. להבין את זה ככה, זהב. בלי קומפוסט שום דבר לא צומח. בלי ידוקה אין חופש. לא יודעת מי תכנן את זה ככה, אבל ככה זה. מהדוקה אל החופש, מהאי נחת אל הנחת. אז אני רוצה לסיים בשיר שתרגמתי של משוררת בשם מרי אוליבר, שנקרא המסע. אתם מוזמנות, מוזמנים להתרווח אל תוך הג'וסינס של התנוחה, הנינוחה, כמו שאתם, לא צריך להתארגן יותר מדי, לנוח לתוך עצמכם בנחת. המסע. יום אחד סוף סוף ידעת מה עלייך לעשות והתחלת. למרות שהקולות סביבך המשיכו לצעוק את עצתם הרעה. למרות שכל הבית החל לרעוד. ואת חשת את המשיכה המוכרת בקרסולייך. תתקני את חיי. צעק קול קול, אך את לא עצרת. ידעת מה עלייך לעשות, למרות שהרוח חיטטה ביצודות עצמן באצבעותיה הנוקשות, למרות שהמלנכוליה שלהם הייתה נוראה. זה היה כבר ממש מאוחר ולילה פראי, והכביש היה מלא בענפים נופלים ואבנים. כשהשארת את קולותיהם מאחור, הכוכבים החלו לבאור דרך סדיני העננים, והיה שם קול חדש שלאט לאט זיהית כשלך, והוא שערך לך לחברה כשפסעת עמוק יותר ויותר אל תוך העולם. נחושה לעשות את הדבר היחיד שיכולת לעשות. נחושה להציל את החיים היחידים שיכולת להציל. נשב כמה רגעים בשקט יחד. תודה על התרגול שלכם, ותודה על ההקשבה כל כך כל כך יפה שלכם. אני רוצה להזמין אתכם להמשך תרגול בהליכה עכשיו, מתחת לסדיני העננים והכוכבים. תזמינו את עצמכם לנחת הזאת של הליכה בערב. אנחנו נחזור לפה בעוד חצי שעה, אם אפשר לצלצל לסשן מיוחד שאני אנחה